אנחנו פרשת וישלח. כתוב, וישלח יעקב מלאכים לפניו ולסב אחיו ארץ השעיר שדה אדום. אומר רש"י, וישלח יעקב מלאכים, מלאכים ממש. מה הכוונה מלאכים ממש? מלאכים ממש, הכוונה היא מלאכים, לא בני אדם. למה מלאכים ממש? כי אם היה שולח בני אדם, עשיו היה יכול להרוג אותם. אז הוא, איך אומרים, שלח לה חיישנים, כן? מלאכים, זאת אומרת, חיישן כזה. תשאלו אותי איך עושים את זה, איך שולחים מלאכים. תשאלו את יעקב, אני לא יודע. הוא מומחה למלאכים. הוא יראה לו בחלום, מה הוא ראה? מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. גם אצל אברהם אבינו אנחנו רואים עניין של מלאכים. כן, ושלושה מלאכים מגיעים אליו, שלושה מלאכים. אז זה צריך באמת לב, אנחנו לא, המלאכים זה דבר, אמרנו, זה לא דבר פיזי, זה לא, מלאך זה דבר רוחני, כן, זה שייך לעולם, עולם הנבדל, כן, המלאך. אז זה מה שאומר רש"י, שלח מלאכים, יש בהלכה כתוב שאדם נכנס לשירותים, אז ייפרד מהמלאכים ויגיד להם, ימתינו לי, תמתינו לי כאן עד שאני אצא מהמקום הזה. אז בהלכה השאלה, אם היום גם אומרים את הדבר הזה או לא, אנחנו לא נוהגים להגיד את הדבר הזה. אז באמת, אברהם מביא, למה אנחנו לא נוהגים לומר היום למלאכים להמתין לנו לפני שאנחנו נכנסים לשירותים? הוא אומר, כי אנחנו לא רואים את המלאכים, כי אנחנו, למה? לא יראי שמיים. רק אדם שבאמת יראה שמיים, הוא רואה את המלאכים, יש לו ראייה. ככה הוא מסביר, אבל נדמה לי שהמביא אחד הפרשנים, שהאריזה, הוא היה מדרגה כזאת, הוא אומר שיש כאלה שיש להם מדרגה שכן רואים מלאכים. ויעקב בוודאי ובוודאי המדרגה שהוא יכול לשלוח מלאכים, מלאכים ממש. אז זה מה שרש"י אומר. ארץ השעיר לארץ שעיר. כל טבעה צריכה למד תחילתה הטילה כתוב ה' בסופה. צריך להבין, ארץ שעיר זאת הייתה ארצו של עשיו. כשהוא היה בעצמו שעיר, שעיר נאמר. אז ודאי שהארץ הזאת הייתה ארץ קשה מבחינת יעקב. זה לא מתאים ליעקב, ליעקב מתאים לארץ ישראל. לכן הוא שולח לא רק לעשיו, הוא שולח גם לארץ שעיר, למקום שהוא לא... לא הכי, הכי טוב, מקום מסוכן, כן. לכן הוא שולח לשם, לארץ שעיר, את המלאכים, כאמור לגשש את הדופק, לראות מה קרה לעשיו. כמו שרבקה אמרה ליעקב, שיוכל, במשך הזמן אולי הוא ישכח את השנאה ואת הרצון להרוג. אז הוא הלך לגשש, לבדוק. נראה בהמשך, במשך הימים, איך הוא בודק את העניין הזה, מה... מה בליבו, מה תוכניותיו, מה מחשבותיו של עשיו. יש לו חיישנים מיוחדים, או שיטה מיוחדת לבדוק מה בליבו של אדם. יש משניות? אנחנו בפרק ד' פרק ה'. פרק ה' במסכת סוכה. החליל חמישה ושישה. מה זה החליל? החליל זה שמחת בית השואבה, אבל שמחת בית השואבה הייתה בליווי תזמורת, כמו בחתונות. אפשר לתאר חתונה בלי תזמורת? אפשר. שאלו אותי, אני התחתנתי בלי תזמורת. אני עד היום זוכר, חתונה שלנו, אף אחד לא חשב על תזמורת. והייתה שמחה עצומה. אבל תפקיד המוזיקה, התזמורת, זה לעורר את השמחה, לחזק את השמחה, זה התפקיד שלה. אתם התחתנתם כבר? כן, התחתנתם. חלק לא, חלק כן. אבל בכל זאת, כשלוקחים תזמורת, אתה תמיד צריך לחשוב, מה היא תעשה לציבור, לקהל? יש תזמורת שהיא משמחת, יש תזמורת שמעציבה. איזה תזמורת שמעציבה? אתם לא יודעים. ואם פותחים את הווליום עד, עד כל כך גבוה, אחרי הוא נעשים חרשים. נכון או לא? תפקיד התזמורת, התזמורת היא לא מטרה, התזמורת זה אמצעי בסך הכל. אמצעי לשמח את, ה, את הציבור. אותו דבר בשמחת בית השואבה. בואו נראה את זה בתוכו. חליל חמישה ושישה. כאן מינה חמישה, לפעמים חמישה ימים, לפעמים שישה ימים. כן. מסביר. אז זהו החליל של בית השואבה. ויש גורסים בית השואבה. היינו מקום המים השואבים, שהיו עושים במקדש שמחה בחג ומנגנים בחליל ובכלי נגינה אחרים לרגל שאיבת המים וניסוחם. ונקטה משנתנו חליל מפני שקולו נשמע יותר משאר כלי הנגינה. לפיכך כולם נקראו על שמו. היום, אני לא יודע אם החליל הוא הכי בולט בזו. היום נדמה לי מה שבולט זה, יש כזה הקלרינט, כן? אז הם שמים את זה, או החצוצרה, אני יודע, אבל אז כנראה החליל היה בולט ביותר. ואם חל יום טוב הראשון להיות בשבת, ונמצאו שישה ימי חול בחג, זה היה חליל שישה ימים. אבל אם חל יום טוב הראשון בשאר הימים, ולא בשבת, ואחד מימי החול, המועד היה בשבת, לא היה חליל לחמישה ימים. שאינו דוחה לא את השבת ולא את יום טוב. אף על גב שחליל אינו אסור בשבת, אלא משום גזרה, שמה יתקן כלי שיר, כמו היום, בשבת, אנחנו לא נוהגים לנגן בכלי זמרה למיניהם, מטעם זה, שהרי אין שבות במקדש, מכל מקום, שונה הוא חליל בית השואבה, לפי שאינו לצורך עבודה, אלא משום שמחה יתרה. ואמרו, כל מי שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו. בגמרא מבואר שנקרא שמחת בית השואבה, על שם הכתוב, שבתי מים בססון. ובירושלמי מפרש שמשם שואבים רוח הקודש, שהשכינה שורה מתוך שמחה. כמו שכתוב, ואלישע הנביא והיה כנגן המנגן, ותהיה עליו יד השם. צריך להגיד, מוזיקה יש לה השפעה על הנפש של האדם. כמו שהוא מביא כאן דוד המלך, שהוא היה מנגן לשאול, שהוא היה חולה, אז הוא היה מרגיע אותו על ידי המוזיקה הזאת, המרפא אותו על ידי המוזיקה הזאת, משתדל לרפא אותו, את נפשו וכל זאת. אז יש מוזיקה שהיא שמחה ויש מוזיקה שהיא עצובה. כל מוזיקה יש לה את הזו, והמנגנים ואלה שחיברו את המוזיקה למיניהם, יש להם מטרה. יש מוזיקה שהיא באמת מרוממת אותנו, מעלה אותנו לגבעים עצומים. יש מוזיקה שהיא משפילה אותנו לשפל נורא. למשל, המוזיקה הזאת שנקראת פופ, לא יודע אם שמעתם על זה. בום, 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 בום. שמעתם פעם דבר כזה? מאיפה זה בא? זה בא מהג'ונגלים של אפריקה. לא, באמת. לשם זה בא. זה הטופ, הטמטם הזה. בום, בום. זה מנגן על החלקים, בכל אדם יש חלקים בהמיים, ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותם. אז זה מביא את האדם למדרגות כאלה של ירידה מבחינה נפשית, עד שאנשים נכנסים לאקסטזה ומתעלפים. ילדים, נערים, יש כאלה זמרים כאלה שבאים בכל העולם, הולכים, הם יודעים לנגן על הנימים האפלים האלה של ה... אנשים פשוט מתפרקים נפשית. זה לא יאומן דבר כזה. אז ככה שמוזיקה זה דבר שמנגן על הנימים של הנשמה, של הנפש של הבן אדם. צריך מאוד להידר. יש כאלה שכל החיים בום בום כזה. בום, לא יכול להיות. אני פעם עמדתי ליד רמזור, לידי עמד אוטו עם איזו. אז הם רואים את כל הווליום שלנו. בום, בום, בום. וואי, וואי. מפחיד אני אומר. אז זה מוזיקה, אז להבדיל אלף אלפי הבדלות, כאן מדבר על מוזיקה בבית המקדש, שהמטרה שלה היא לשמח את האנשים, המדרגה, שהיא תנאי לרוח הקודש. ושבתי מים וססון ממעייני הישועה, אז זה מוזיקה מיוחדת. זה הוא מדבר כאן. מי שלא ראה שמחת בית השבע, ומזכיר לי פעם, חתונה במכון מאיר. מישהו היה פעם בחתונה במכון מאיר? אז אני לא יודע, יש כל מיני חתונות. יש חתונות שבאים, באים לאכול. גומרים את החתונה, תגיד, איך היה האוכל? איך היה העוף? תשמע, נתנו 5 סוגי בשר. משהו, משהו. כל הזמן מדברים על מה? על האוכל. ופתאום, יש חתונה, אתה בא, החבר'ה רוקדים, 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 לכו לאכול משהו, אין זמן. ואלה שהאוכל מעסיק אותם אומרים, מה קורה כאן? מי שלא ראה שמחת חתונה, מכון מי לא ראה שמחה מימיו. פעם אמר לי, קרוב משפחה, שהיה בשמחה של אחד הילדים שלנו, הוא אומר, אתה יודע, אני, הוא היה סטודנט, הוא אומר לי, אני אומר, הדבר שירשים אותי ביותר זה השמחה. דעתי אותו למה, הוא אומר, שאנחנו, החבר'ה, רוצים לשמח, מה אנחנו עושים? לוקחים בירות, לוקחים משקעות אלכוהוליסטיים, ואנחנו ככה שותים וזה, וואה, ומתלהבים וכל הדברים האלה. הוא אומר, כאן אף אחד לא ראיתי אותו שותם בירה. אף אחד, תראה איזה שמחה, וואי, וואי, וואי. עד השמיים. אז הוא הזכיר לי מה שאומר את המשנה, אבל מי שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה בימיו. יש שמחה שאנשים לא ראו, בחיים לא ראו שמחה רוחנית. אז לא פעם שחוזרים מהחתונות של החבר'ה כאן, אז הוא אומר, אתה יודע מה, הקרובים שלי אמרו, שלא ראו שמחה כזאת, לא ראו שמחה כזאת. בחיים שלהם לא ראו שמחה כזאת. זה מתאים מתאים למשנה הזאת. מי שלא ראה שמחה, נאחל לכולם להתחתן, שיהיה שמחה גדולה. אנחנו ב... אולי נסיים את המאמר הזה על הזרמים השונים בעם ישראל. אמרנו, יש ימניים, יש שמאלניים ויש דתיים, וצריכים לאחד את כולם. לכל אחד יש מעלה, לכל אחד יש חיסרון, וצריך לדעת איך לאחד את כולם. וסיום אומר כך, מובן הדבר, כי מה שהכנסנו את הקודש בשדרת שלושת הכוחות, שכל אחד צריך לצמצם את עצמו לפעמים כדי להניח מקום לחברו. הקודש, הכוונה היא לאורתודוקסים, לדתיים, כן. איננו מובן כי בצד הטכני והמעשי של הקודש, בצדדים המחשביים והרגישים המתייחסים לזה. אמנם עצם הקודש, הקודש הוא דבר שהוא הוא לאלה ולאלה מהדתיים. הדתיים אין להם מונופול על הקודש. הקודש קדוש, קדוש, קדוש. מעל הכל. אז מה שדיברנו כאן על ימין, שמאל ודתיים, זה בסדר. לכל אחד צריך, איך אומרים, לראות את מעלתו וגם את חסרונו של האחר. אבל כאן, כשנדברים על הקודש, אמנם עצם הקודש העליון, הוא הרי הוא הנושא הכללי. גם הימנים, גם השמאלנים, וגם הדתיים משרתים את הקודש העליון. שזהו הנצח, כן? כולם משרתים את הקודש העליון שמופיע בכללות עם ישראל. שהצמצום הזה עצמו אף הוא מכלל עבודתו, כמו כל העבודות הבאות לשכלול העולם והחיים בכל המובנים, שכולם עלו את ברכתם מקודש הם נושאים. זאת אומרת, כל אחד יש לו תפקיד, כל אחד מהזרמים האלה. אבל כולם ביחד הם משרתים את הופעת הקודש בעולם. זאת אומרת, גם השמאלניים משרתים את הופעת הקודש בעולם. גם הם חלק מכלל ישראל. הרי הקודש בעולם מתחיל איפה? מעם ישראל. נכון שעם ישראל 12 שבטים, נכון שעם ישראל יש הרבה צבעים, הרבה גוונים, אבל כללות האומה היא הופעת הקודש בעולם. לכן, יש להבדיל בין הקודש של הדתיים ובין הקודש של כלל ישראל. על כן, המחשבה האידיאלית הרוממה, המחשבה האלוקית, היא בעצמה באמת חופשית, היא מכל הצמצומים של המזרמים למיניהם. והקרבה האלוקית היא ממולאה תמיד הרחבה העליונה למעלה מכל גבולים. לכל תכלה ראיתי קץ רחבה מצוותך מאוד מעל הכל, ובהתהלך האדם והגוי בנתיבות הצדק המעשיים והמחשביים הממודדים, סליחה, זאת אומרת בגבולם לפי מידה, יבוסר שלום לעלות גם כן אל האצילות הרחבה. מן המצר קראתיה, ענני במרחביה. עשה שלום במרומיו. בתחתית הסולם יש באמת ניגודיות, אבל בראש הסולם הכל מתאחד. גם כאן הוא אומר שהכל יתאחד, כל הזרמים האלה בסופו של דבר, הם משרתים את המגמה הזאת של הופעת כלל ישראל, עם ישראל בעולם, שכל כולו שלום. השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו שלום. גם את השמאלניים, מה אתם אומרים? גם את הימנים, גם את הדתיים. יברך את עמו בשלום בעזרת השם.